יבמות, דף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק וו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים ורבי יוחנן. כשאנחנו אומרים דברי תורה, שאמר אותם הצדיק, שכבר עזב את העולם, הצדיק יש לו נחת רוח מיוחדת, שאומרים דברי תורה בשמו. כמו שהגמרא כאן מביאה, ורבי יוחנן, כשהוא שמע שתלמידו רבי אלעזר אומר שמועה שהוא אמר אותה, רבי יוחנן אמר אותה, ורבי אלעזר לא אומר את השמועה שהוא שמע מרבי יוחנן, בשמו של רבו רבי יוחנן, הוא הקפיד. שואל את הגמרא, מה הייתה טעמה כפיד כולהי? למה הוא כל כך הקפיד? מה כל כך הייתה חשיבות שיאמרו את השמועה דווקא בשמו? ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, מהי דכתיב, אומר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אגורה באוהליך עולמים. אני רוצה לגור בשתי האוהלים שלך לעולם. וכי אפשר לא לאדם לגור בשני עולמים, איך אדם יכול לגור גם בעולם הזה וגם בעולם הבא באותו זמן? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, שיאמרו את השמועות שאני אמרתי בשמי בעולם הזה. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, משמע שאומרים את זה גם בשמו, שפתותיו דובבות בקבר, השפתיים שלו נעות ורוחשות בקבר כמו אדם חי, זאת אומרת שזה כמו שהוא חי בעולם הזה, והוא בעצם בעולם הבא, אז הוא חי בשתי העולמים. אמר רבי יצחק בן זעירא, והיא תימה, אם תאמר, אמר את זה שמעון נזירה, מה יקרא, איפה זה מרומז בפסוק, שהצדיק שאומרים דבר שמועה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. הפסוק אומר, וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. חיכך זה החך, זה הדיבור של הפה. כיין הטוב, כמו כומר של ענבים, כומר זה מלשון מחמר, מלשון דבר שמחמם. כלי שמכניסים בו ענבים ואז הענבים מתחממים ביחד. מה כומר של ענבים, מה כלי שבו מכניסים ומקבצים ענבים יחד ואז הם מתחממים, ואז הם מתחממים ואז הם מאוד בשלים. לאט לאט הם כל כך נהיים בשלים עד שהמיץ כבר ממש כמעט יוצא מהם, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו, רק שם אצבע, אפילו לא כל כך לוחץ, מיד דובב, מיד רוכש הענבים וזב ממנו יין. אף תלמידי חכמים, כיוון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, שפתותיהם דובבות בקבר. למדנו במשנה, אחד בן 9 שנים ויום אחד, שביאתו ביה, ואחד שהוא בן 20, שלא הביא שתי שערות, אז יש להם את אותו דין, הם גם אחד שהוא בן 20, אם הוא לא הביא סימני בגרות, הוא נחשב כמו קטן. שואלת הגמרא הורי מינהו, אני אשאל לך סתירה, בן 20 שנה שלא הביא שתי שערות, יביאו ראיה שהוא בן 20, יש שני עדים שיכולים להעיד, שמה אני זוכר שהוא נולד בתאריך פלוני, והוא כבר היום בן 20, והוא הסריס. אז אם כן הוא כבר נחשב גדול, וזה שהוא לא הביא שתי שערות, זה מחמד שהוא לא מביא שערות, הוא לא מביא סימנים. ואז, אם כן, זה שהוא לא הביא שערות, זה לא בגלל שהוא קטן, אלא בגלל שהוא סריס. ואם אחיו מת, הוא לא חולץ לאשתו, והוא לא מייבם אותה. למה? מכיוון שסריס לא יכול להוליד. אז אם כן, הוא לא ראוי לקיים את מה שהפסוק אומר, יקים, להקים זרע לאחיו, הוא לא ראוי להקים זרע לאחיו. וכן בת 20 שנה שלא הביאה סימני נערות, היא לא הביאה שתי שערות, יביאו ראייה שהיא כבר בת 20 והיא העילונית, ואם בעלה מת בלי בנים לא חולצת ולא מתייבמת כי גם היא לא ראויה להוליד. רואים מכאן שבן 20 שלא הביא שתי שערות הוא לא נחשב קטן אלא נחשב סריס. מתרץ את הגמרא, זה בתנאי שיש לו סימני סריס. היתמר עלה, הרי נאמר המשנה הזאת, על המשנה הזאת אמר רבי שמואל בר יצחק, אמר בשם רב, והוא, מתי אנחנו אומרים שהוא לא נחשב קטן, אלא הוא נחשב סריס, כשהוא בן 20, שנולדו לו סימני סריס המפורטים בדף פי, שם מבוארים בדיוק הסימנים. אם יש לו את הסימנים האלה, אז הוא באמת גדול, למרות שלא הביא סימנים. אבל אם אין לו סימני סריס, אם אין לו עדיין סימנים, הוא לא הביא שתי שערות, הוא נחשב עדיין קטן. אמר רבא, די כאן נעמי, אפשר לדייק מדברי המשנה, שמדובר שהוא כבר הביא סימני סריס, לכן הוא לא קטן אל הסריס, דקטן יביאו הסריס, שמע מנה שמדובר שהוא הביא סימני סריס, וכי לא נולדו לו סימני סריס, אם באמת אין לו סימני סריס, אז מה, יישאר קטן עד גיל 120? עד כמה? תנא דבי רבי חייא, עד שיגיעו רוב שנותיו. ומה זה רוב שנותיו? אומר דוד המלך, ימי שנותינו בהם 70 שנה. אז אם כן, רוב שנותיו זה גיל 35. כי עתו לקמי דרבה, כשהביאו לפני רבה בני 20 שעדיין לא הביאו שתי שערות בשביל לבדוק אותם, היא כחוש, אם אותו אדם היה רזה מדי, אמר לו, זילו אבריאות, תנו לו לאכול, תנו לו לשתות, אז הוא קצת ישמין. והיא בריא, אם הוא שמן יותר, אמר לו, זילו הכחישו, לכו קצת, תעשו אותו יותר דל, יותר רזה, תורידו מהשומן שלו. למה? דעני סימנים, אותם שתי שערות של סימני בגרות, זימנין דנטרי, מחמת כחישות, לפעמים יש את השערות, רק הם נושרים, מחמת הכחישות של האדם, שהוא רזה, וזימנין דנטרי, מחמת בריאות, לפעמים הם נושרים, מחמת שהוא שומן. שיש לו שומן, אז אם כן, יכול להיות שהוא הביא שתי שערות והוא גדול, אלא שהם נשרו, לכן הוא אמר להם, תעשו שהוא יהיה אדם בינוני, לא מדי דל ולא מדי שמן, ואז לא יהיה מדי בריא, ואז השערות יחזרו ויגדלו, ותוכלו לראות את סימני הבגרות. אדרן הלך, פרק עשירי, פרק האישה רבה. אנחנו הולכים מחיל אל חיל, לפרק ה-11 במסכת יבמות, פרק נוסין על הארוסה, על האנוסה. אומרת המשנה, אדם שאנס אישה, או פיתה אישה, היא לא הופכת להיות אשתו שהוא יעשר בקרובותיה. לכן, נוסעין על האנוסה ועל המפותה, מותר לו לשאת את קרובותיה. לא כמו אדם שהתחתן עם אישה שהוא אסור בקרובותיה, אסור להתחתן עם אמא שלה, למשל, היא חמותו, אסור להתחתן עם הבת שלה, גם אם היא בעל אחר, היא בת אשתו, הוא לא יכול להתחתן עם אחות אשתו, הוא לא יכול להתחתן עם קרובותיה של אשתו, אבל אם היא אנוסה או מפותה, היא לא נחשבת אשתו, אז מותר בקרובותיה. אדם אנס אחת מקרובות אשתו, האונס והמפתה על הנשואה, חייב בעונש. זאת אומרת, למשל אם הוא אונס או מפתה את חמותו, בת אשתו, אחות אשתו, כל אלה חייב את העונש שכתוב מפורש בפרשת קדושים, בסוף פרשת קדושים. למשל אם זה בת אשתו או חמותו, אמא של אשתו חייב שריפה, אחות אשתו חייב קראת. אומרת המשנה דבר נוסף, נושא אדם, אנוסת אביו ומפותת אביו. אם אביו היה אישה, אבל הוא לא קידש אותה כדת משה וישראל, אלא היא אנוסה או מפותה, אז מותר לבן להתחתן איתה. כי האיסור של ערוות אישה אשת אביך לא תגלה, נאמר דווקא אם היא הייתה נשואה לאביו. כך סובר תנא קמא. וכן, מותר לאדם, לאבא, לשאת את אנוסת בנו ומפותת בנו, אם לבן שלו הייתה אישה, לא בקידושין ונישואין כדת משה וישראל, לא הייתה מקודשת לו אפילו, אלא על ידי אונס או מפתה, אז האבא לא עובר על האיסור של ערוות כלתך לא תגלה אשת בנך היא, כי לא הייתה אשתו. לעניין ההלכה הקודמת, על אביו, אנוסת מפותת אביו, שתנא קמא אמר שאדם יכול לשאת אותה, רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו. במשנה למדנו שמותר אדם לשאת קרובות זאת שהוא לא קידש או לא נסע. מה פה שלא נסע? אם הוא לא קידש, אם הוא קידש ולא נסע, ודאי שהוא נאסר. אם הוא לא קידש את אותה אישה, הוא לא נאסר בקרובותיה. תנינה, המשנה שלנו, היא מחזקת לעד איתנו רבנן, את דברי הברייתא. אנס אישה, מותר לשאת את ביתה. אנס אישה, אז אם כן, הוא יכול לשאת את ביתה כי היא לא נאסרת עליו. אבל אם הוא נשא אישה כדין, אז הוא אסור לשאת את ביתה. שואלת הגמרא, יש לי סתירה. איך אתה אומר שמותר לו לשאת את קרובות? אנוסתו, ורמין הוא, סתירה, הנטען מן האישה, אדם שיצא עליו קול והוא נחשד שבא בזנות על איזה אישה, אסור לו להתחתן באמא ובביתה ובאחותה. אז אם כן אתה רואה שהוא נאסר בקרובות, אנוסתו או מפותתו, עונה הגמרא, האיסור הזה הוא באמת אסור, אבל זה רק מדרבנן, גזרה שמה, אחר שהוא יישא אחת מקרובה, מהקרובות של אותה שהוא נחשד בה, הוא יבוא להיקשל בה שוב, שהרי יש רגילות שהיא באה לבקר את הקרובה שלה, והיא הרי ברגע שהוא נושא את קרובותיה, אז זאת שהנושא המפותה שלו הופכת להיות ערווה עליו. אז לכן אוסרים לו לשאת את קרובותיה. שואלת הגמרא וכל, היכא דאיכא איסורא דרבנן, תנאי נוסין לכתחילה? הרי כאן כתוב, נוסעין על האנוסה ועל המפותה, זאת אומרת שלכתחילה מותר לשאת קרובות של האנוסה ומפותה, ואם את הרבנן זה אסור, למה כתוב כאן לשון שלכתחילה זה מותר? מתרצת הגמרא, כתנן מתניתין, מה שמשנה אומרת שלכתחילה מותר לשאת קרובות של אנוסה או מפותה, לא מדובר בחייה, בחייה באמת אסור, כי חוששים שמא אם הוא ינסה לאחת מקרובות אנוסה או מפותה, אז היא תבוא אותה אנוסה או מפותה לקרובתה, וחושדים שהוא יעשה בדבר אסור, אבל מה שמותר לו לכתחילה לשאת, זה לאחר מיטה, אחר מיטה של אותה אנוסה או מפותה, הוא מותר בקרובותיה, כי לא חוששים כמובן, אין כבר את החשש הזה שמא יבוא עליה. למדנו שאדם נושא קרובת אנוסתו או קרובת מפותתו. מנען המילה, מנען לומדים את זה מהפסוק, דתנו רבנן ברייטה. בכולן, כל ההריות שמוזכרות בסוף פרשת קדושים, נאמר לשון, ואיש אשר ישכב, לשון שכיבה. וכאן באיסור של קרובות אשתו, נאמר לשון, ואיש אשר ייקח, לשון כיחה, ותישה ותימה וכדומה. וכן, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. למה יש שינוי? למה לא כתוב כאן לשון אשר ישכב? לומר לך, מתי הוא נאסר בקרובות אותה אישה? דווקא דרך לקוחין, כשהוא לקח אותה בקידושין, אז אסרה תורה את קרובותיה, אבל אם זה אונס ומפתה, הוא לא נאסר מהתורה בקרובותיה. אמר לרב פאפה לאביי, אלא מעתה, שאם כתוב בתורה לשון כיחה, אז הוא נאסר בקרובותיה. מתי הוא נאסר בקרובותיה? רק אם הוא קידש אותה כדין? אם כתוב לשון כיחה, אז האיסור לשאת את הקרובות זה רק כשהוא נשא את הראשונה כדין. אז גבי אחותו, אם כן גבי אחותו, דכתיב איש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו. אחי נמי גם כאן תאמר, מכיוון שכתוב לשון אשר ייקח דרך כיחה עוד אסור, דווקא אם יש כאן איזשהו קידושין נאסר באחותו, בוודאי שלא, אחותו זה לא קשור לשום קידושין. מה, דרך שכיבה שרי, אם זה לא דרך כיחה, אז... תירץ אביי אמר לי, ליקוחין כתיבי בתורה סתם. באמת בתורה כתוב לפעמים לשון כיחה ולפעמים לא כתוב לשון כיחה. אבל זה משתנה לפי העניין. הראוי לכיחה, מקרה שהקידושין תופסים, הוא נאסר בדרך של כיחה. כשנושא אישה כדין הוא נאסר בקרובותיה, אבל אם הוא אונס או מפתה אותה הוא לא נאסר בקרובותיה. אבל מקרים של אחותו למשל, שגם אם מקדש אותה לא תופסים קידושין, אז מקרה כזה הוא לא ראוי לכיחה, אלא ראוי לשכיבה, אז נאסר גם אם כתוב לשון כיחה, אפילו בשכיבה. רב אמר, מה שכתוב שאם הוא אנס אישה, מותר לישא ביתה, שאם הוא לא קידש אותה, הוא לא נאסר בקרובותיה, דורשים את זה מאחה, יש סתירה בין הפסוקים. מצד אחד כתיב, ערוות בת בנך, או בת ביתך, לא תגלה. משמע מזה, דווקא בת בנו או בת ביתו התורה אוסרת. בת בנה עדידה. אם זה לא בת ביתו, זאת אומרת שהיא לא נולדה ממנו, אלא היא נולדה לאשתו מבעל אחר. בת בנה דידה או בת ביתה דידה, בת בנה שלה או בת ביתה שלה, משמע שאין איסור לגלות לגלות את ערוותם ולשאת אותם. ומצד שני כתיב, ערוות אישה וביתה לא תגלה. גם אם, אם אדם לקח, התחתן עם אישה, הוא נאסר בביתה. גם הוא לא התחתן איתה, גם אם זה בדרך אונס הוא מפתה, הוא נאסר בביתה. ואת בת בנה ואת בת ביתה, גם אם היא לא נכדה שלך, לא תיקח. משמע שאפילו אם זה לא הבנות והנכדות שלו, הוא נאסר בהן. הכיצד? הרי בפסוק הקודם היה משמע שרק אם הם נכדות שלו, הוא נאסר בהן. כאן, מה שכתוב, אם זה דווקא נכדות שלו, הוא נאסר, מדובר באונסין. שהוא בא אליה באונס והוליד מן הבן, אז הוא נעשה רק בבת בנו ולא בבת בנה. וגם לא בביתה. למה? כי הרי לא תפסו קידושין באותה אישה. אבל כאן מה שכתוב, ערוות אישה וביתה לא תגלה, שהוא נעשה בקרובותיה, בביתה, בבת בנה או בת ביתה, אפילו שזה לא נכדות שלו או לא בת שלו, מדובר בנישואין, ברגע שזה אשתו הוא נעשה בקרובותיה, אבל אם זה לא אשתו בקידושין גמורים, הוא לא נעשה בקרובותיה. שואלת הגמרא, היפוך ענה, אולי נתרץ את הפסוקים הפוך. אם הוא נשא אישה, הוא לא יאסר בבת בנה. ואם הוא אנס או פיתה, הוא כן יאסר גם בבת בנה. עונה הגמרא, באיסור לשאת עריות, שער כתיב בו. כתוב שם לשון קרבה משפחתית. כמו שהפסוק אומר, איש איש אל כל שער בשרו לא תקרב לגלות ערווה. זה לשון קרבה. ורק בנישואין, כשאדם נשא כדין, היא כאשר. ברגע שהוא נשא אותה, אז זה נחשב קרבה, הבת בנה או בת ביתה. אבל אם הוא לא נשא אותה, אם זה לא קידושין, כדת משה וישראל סתם אונס ומפתה, זה לא נחשב קרבה. בוא נשין לקה שער, אם זה על ידי אונס ומפתה, אין, לא שייך לשון קרבה, לכן שם לא נאסר בת ביתה או בת בנה של אותה שהוא אנס או פיתה. ואם כן, דווקא אם זו אשתו, הוא נאסר בקרובותיה. למדנו במשנה שרבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפתת אביו. לעומת זאת תנא קמא, מתירים. זאת אומרת, מותר לה, לפי תנא קמא מותר לאדם להתחתן עם אישה, למרות שהיא בעצם הייתה מיועדת לאביו, אבל הוא לא קידש אותה. אבל רבי יהודה אוסר. אמר רב גידל, אמר רב, מה בעצם הנקודת הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה? מה הייתה מדי רבי יהודה? דכתיב, אומרת התורה, לא ייקח איש את אשת אביו, זאת שהוא קידש אותה, ולא יגלה כנף אביו. מה זה כנף אביו? דורש רבי יהודה, כנף שראה אביו, דיינו אנוסת או מפותת אביו, לא יגלה. זאת אומרת שהתורה אוסרת לאדם מתחתן אפילו עם אנוסת או מפותת אביו. שואלת הגמרא, ממה ידי באנוסה כתיב? מי אמר שלא יגלה כנף אביו? מדובר באחת שלא לא קידש אותה. דכתיב מלווה דקרא, כי הפרשה הקודמת כתוב את הנושא של אונס. ונתן האיש השוכב אימה להביא הנערה 50 כסף. ומהסמיכות של הפרשה של אונס לפרשה של כנף אביו דורשים שמי שנאמר כאן כנף אביו, הכוונה שהיא נאנסה או מפותה של אביו. ורבנן, למה הם לא דורשים כמו רבי יהודה? כי יש כאן הפסק באמצע. יש את הסיפור של אונס, אבל לאחר מכן כתוב, לא ייקח איש את אשת אביו. שזה לא נאמר, אשת אביו זה לא אונס או מפתה, זה ממש אשת בקידושין. אז אם כן, זה לא ממש סמוך. אי, אבל סמיך לי, אם המילים לא יגלה כנף אביו, היה ממש כתוב בהתחלה בסמוך לאונס. כדי כאמרת, אז גם אני הייתי לומד מהסמיכות של הפסוקים שמדברים כאן אפילו על אונס או מפתה שנאסרת האישה הזאת על הבן. אבל השתדל לא סמיך לי, כיוון שפרשת אונס לא סמוכה לגמרי לפרשה שלא יגלה כנף אביו, אלא כתוב באמצע לא ייקח איש את אשת אביו. אשת אביו זה ממש בקידושין גמורים. אז לכן, הפסוק הזה ולא יגלה כנף אביו לא נאמר על שאפילו אם אביו רק אנס או פיתה, אלא הפסוק הזה בא כדרשתו דרב ענן. דאמר רב ענן, אמר בשם שמואל, הפסוק הזה בא להוסיף עוד מצוות לא תעשה, באיסור לבן לקחת את השומרת יבם של אביו. על זה הכתוב מדבר. זאת אומרת, אם אח של אביו מת לא ישיר זרע, ואשת אחיו נאסרת להינשא לאחרים עד שאחיו של אותו אחד שמת בלי בנים, או ייתן לה חליצה, או ייקח אותה באיבום. הבן של אותו יבם, אם הוא ילך וייקח את אותה אישה, הוא עובר על לא תעשה שלא יגלה כנף אביו. ומה הכנף אביו? מה זה בא לרמז? כנף הראוי לאביו, שמצווה על אביו להבם, לא יגלה הבן. שואלת הגמרא, אבל יש הרי איסור. ותיפוק למשום דודתו. הרי אם זאת היבמה של אביו, זאת אומרת שהייתה נשואה לאח של אביו, אז זה אשת אחי אביו. אז זה דודה שלו, אז היא נאסרת עליו משום שהיא דודתו, אז לא צריך להגיע לאיסור של כנף אביו. אומרת הגמרא, נכון, יש כאן שני איסורים, לעבור עליו ושני לאווין, שואלת הגמרא, אבל גם יש גם לאו שלישי, ותפוק לי משום יבמה לשוק, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, איך מותר לבן לקחת אותה? אומרת הגמרא, נכון, יש כאן איסור שלישי, לעבור עליו ושלושה לאווין. והיא בעיתה עם ההסבר נוסף, הפסוק הזה מדבר לאחר מיטה, שאבא כבר מת, והיא לא זקוקה לאיבום, היא מותרת לשוק, והיא אסורה משום דודתו, וגם משום שהיא הייתה כנף שראוי לאביו בחייו, משום שני לאווים. אחרי מיטת אביו זה רק שני לאווים, כי אין כאן כבר יותר את הלאו הזה של האיסור של יבמה לשוק. מכיוון שברגע שהיבם מת ואין כאן עוד אח, היא כבר מותרת להינשא לשוק. אז שני הלאווים היחידים שנשארו זה דודתו ואנוסת או מפותת אביו. אחרי שלמדנו במשנה על רשע שמאנס או מפתה אישה לא בקידושין כדת משה וישראל, הגמרא מביאה כאן שבע חידות. תוספות מעיד על החידות האלה שהם לא משמיעים שום חידוש. אין שום חידוש בתוך אותם שבע חידות, אלא זה רק לתשובות הצדוקים. רש"י כותב שרגילים בני אדם לומר את אותם החידות, וזה מן הסתם תמונים כאן דברים גדולים, דברים גבוהים, אחרת הגמרא לא הייתה מביאה אותם. החידה הראשונה, איך ייתכן אישה שאומרת, אח מאב ולא מאם. יש לי אח שהוא אח שלי רק מצד האבא ולא מצד האמא. והוא בעלה דאם. הוא בעל של אמא שלי, אותו אח. ואנה ברתי דאינטתי. אני בת אשתו של האח הזה מצד האמא. איך ייתכן? אמר רמי בר חמה, זה יכול להיות כמו דעת חכמים שהתירו אנוסת או מפותת האב לבנו. אבל דלא כרבי יהודה דמתניתין שהוא אסר. ולפי חכמים איך ייתכן דבר כזה? נאמר את המקרה לפי התרשים מתוך הספר מראי יבמות. אדם בשם יעקב, יש לו בן בשם ראובן. אותו יעקב אנס אישה וילדה לו בת. ראובן והבת הזאת הם אחות מהאבא. ראובן הלך ולקח את אנוסת אביו לאישה. הבת של אותה אנוסה אומרת על ראובן, הוא אחי מהאב, אבל הוא לא אח שלי מהאימא. והוא בעל של האימא שלי, ואני הבת של אשתו. זה המקרה הראשון. המקרה השני, אישה אומרת על אדם מסוים, אח הוא לי, הוא אח שלי, וברי הוא גם הבן שלי. אחתי ענה, אני אחות שלו, של מי? דהיידה דרינה הכתפיי. אתם רואים את זה שאני נושאת על כתפיי? אני גם אמא שלו וגם אחות שלו. איך ייתכן? ביתר זה לא ייתכן. לכן משכחת לה בעובד כוכבים הבא על ביתו. ניקח גם כאן את התרשים מתוך הספר מראי יבמות. אדם בשם עשיו, יש לו בת בשם מוחלת, והוא בא על ביתו, ונולד בן. אותה בת מוחלת נושאת את הבן על כתפה, והיא אומרת, הבן הזה הוא אח שלי, מאבי עשיו. הוא בן של עשיו, אבי. והוא גם בן שלי, כי ילדה אותו. אני אחותו של זה שאני נושאת על כתפיי, כי הרי שתינו בנים של עשיו. מקרה שלישי. אחת אומרת לבנה, שלום עליך ברי, שלום עליך בני. בת אחתך אנה. אני בת של אחותך. איך ייתכן דבר כזה? שהוא גם בן שלה, והיא בת של אחות שלו. משכחת לה בעובד כוכבים, הבא על ביתו. וגם זה ניקח דוגמה מתוך הספר מראי יבמות. אדם בשם עשיו, יש לו נכדה בשם בוסמת, שהיא בת של הגר ביתו. במילים אחרות, לעשיו יש בת בשם הגר, ולה יש בת בשם בוסמת. ועשיו בא על נכדתו בוסמת, וילדה לו בן. אותה בוסמת אומרת לבנה, שלום לך בני, אני בת של אחותך. כי הרי הגר היא גם בת של עשיו, ואתה גם בן של עשיו, ואני הבת של אחותך, בת הגר. מקרה רביעי, דדלי דדלו דבלה. החידה הזאת, אנחנו מפנים אותה אל הפועלים שדולים מים כדי להשקות את השדות. ליפול בחו סתר פטר. החידה הזאת נופלת לפניכם, הפתרון לחידה מוסתר ממכם. דהי דדרנה, התינוק הזה שאני נושאת על כתפיי, הוא בר, הוא בן שלי. כאן החידה מתחילה. זאת אומרת, זה בן שלי. וענה ברת אחוה, אני בת של אחיו. איך ייתכן דבר כזה? משכחת לה, זה ייתכן, בעובד כוכבים הבא על בת בנו. נראה את התרשים מתוך ספר מראה יבמות. עשיו יש לו בן בשם אליפז, שיש לו בת בשם בוסמת, ועשיו בא על בוסמת. וילדה לו בן. אותה בוסמת נושאת את בנה על כתפה, והיא אומרת, הבן שניסה על כתפי הוא בני, ואני בת של אחיו. הרי הוא בן של עשיו הבן הזה. ואליפז הוא גם הבן של עשיו. ואני הבת של אותו אליפז. זאת אומרת שאני הבת של אחיו. מקרה חמישי, חידה חמישית. ביה ביה, וי וי. ולפני שנקרא את זה בתוך הגמרא, מכיוון שזה קצת מורכב, אז קודם כל נביא את המקרה מתוך הספר מראה יבמות, ואז נראה איך שזה משתלב בתוך המקרה של הגמרא. היה אדם שמכונה נוכרי. יש לו אמא בשם בוסמת, ואבא שמכונה אב זקן, הזקן. אותו נוכרי בא על אמו וילדה לו את הגר. ואותה הגר היא זו שזועקת וי וי. הנוכרי בא גם על ביתו הגר, ולא נולדו בנים. הזקן, אבא של הנוכרי בעל הגר, נכדתו, ונולדו שני בנים. זה המקרה. אז אותה הגר צועקת ביה ביה, דיינו וי וי לי. מאח, שאותו נוכרי הוא אח שלה, כי הרי היא בת של בוסמת, וגם אותו נוכרי הוא הבן של בוסמת. והוא אב, כי הרי היא נולדה ממנו, זה שהוא בעל אמו. והוא גם הבעל שלה, כי הרי הוא בעל. והוא גם בר בעל, הוא גם הבן של הבעל, כי אבא שלו גם בעל אותה אגב. והוא בעלה דאם, הוא גם בעל של אמא שלה, כי הרי מזה שהוא בעל אמו בוסמת, מזה היא נולדה הגר. וענה ברתה דייטתי, אני בת של אשתו, בוסמת. ובכל זאת לא יעיב פיתה לאחוה, הוא לא נותן מזונות, פת, לאחיו, לשני הבנים שלי, שנולדו מאביו הזקן, שהם באמת אחיו, כי הרי גם הוא בן של אביו הזקן, וגם הם בנים של אביו הזקן, כי הרי אב הזקן בא עליה והם שניהם נולדו. שהם בעצם אחיו, היתומים בני ברתי, הם בני ביתו, כי הרי הגר היא ביתו והם הבנים שלה. ובאיזה מקרה זה מדובר? כמו שכבר אמרנו, משכחת לה בעובד כוכבים שנתנו לו את הכינוי נוכרי, הבעל אמו שכינינו אותה בוסמת, והוליד ממנה בת שמכונה הגר, וחזר הוא בא על אותה בת ואז הוא הפך להיות בעלה, וחזר אביו הזקן ובא עליה ואז נולדו שני הבנים, והוליד ממנה את אותם שני בנים. חידה שישית. גם כאן, לפני שנקרא את הגמרא, נדבר על המקרה מתוך הספר מראה יבמות. אישה בשם בוסמת, יש לה בן שמכונה נוכרי. אותו נוכרי בעל אמו, בוסמת. ונולדו שתי בנות, בת א' ובת ב'. אותו נוכרי בא על בת ב' וילדה לו בן. אחותה, בת א', היא קוראת ואומרת לאותו בן, אנה ואת אחי, תדע לך שאני ואתה אחים, שהרי שנינו בני אותו נוכרי. אני נולדתי לאותו נוכרי מבוסמת, אמו, ואתה נולדת לאותו נוכרי מאחותי, בת בית. אנה ואבוך אחי, אני ואבא שלך, אחים. אני גם כן אחות של אותו נוכרי, הרי שנינו נולדנו מבוסמת. כי אותו נוכרי, בעל אמו בוסמת, ונולדו שתי הבנות, אחת מהם זאת הבת א'. אנה ואימך אחי, אני ואימך, אחיות, כי הרי בת ב' היא אחות של בת א'. איך זה ייתכן? משכחת לה במקרה שאמרנו, בעובד כוכבים שמכונה נוכרי, הבעל אמו בוסמת, והוליד ממנה שתי בנות, בת א' ובת ב', וחזר הוא בעל אחת מהם על בת ב', והוליד ממנה בן, ואז קריה לי אחתי דאמא, אז קוראת לו אחות אמו בת ב', אחותה זה בת א', וכאמרי לאחי, ואומרת לו את המשפט הזה, כמו שאמרנו. חידה שביעית ואחרונה שיכולה גם להיות ביתר, בלי פלאים. לפני שנקרא את החידה, נדבר קודם על המקרה מתוך הספר מראי יבמות. שלושה אחים, שמעון, ראובן ולוי. ראובן יש לו שתי בנות, רחל ולאה. ללוי יש בן בשם יחצאל. שמעון התחתן עם אחיינית שלו, הבת של ראובן, רחל, וילדה לו בן בשם נחשון. אותו יחצאל התחתן עם בדודה שלו, לאה, אחות רחל, וילדה לו בן בשם חצרון, וכעת נחשון, הבן של שמעון, מדבר לחצרון, הנכד של לוי. הוא אומר לו ככה, אנה ואת, אני ואתה, בני אחי, אנחנו בני שתי אחיות. אני בן של רחל, אני נחשון, ואתה, חצרון, בן של לאה, אחותה. לא רק זה, אנה ואבוך בני אחי, אני ואביך בני שני אחים. אני בן של שמעון, ואבא שלך יחצאל, בן של אחיו, לוי. אנה ואימך בני אחי, גם אני ואימא שלך בני שני אחים. אני בן שמעון, אימא שלך לאה, היא בת של ראובן, אחיו. אומרת הגמרא, המקרה הזאת ביתר ענה ממשכחת לה. זה יכול להיות ביתר מקרה כזה. לא רק באיסור, כגון, ראובן שיש לו שתי בנות, רחל ולאה. ואתה שמעון, הלך שמעון ונסב חד המיניו, התחתן עם אחת מהם עם רחל. ואתה בר לוי, בא יחצאל הבן של לוי, ונסב חד מיניו, התחתן עם השנייה עליה. וכאמר לי, אומר נחשון, בריידה שמעון, בנו של שמעון, לחצרון, בר בריידה לוי, שהוא בן יחצאל בנו של לוי, הוא אומר לו, אומר לו אחי, אומר לו את כל המקרים האלה כמו שפירטנו, בתוך כדי החידה עצמה, את הפתרון של החידה, ועד כאן השיעור על דף צדיק זין.